היי לכולם, אני אורי המערך שלכם, ואתם מאזינים למילטק, פודקאסט הפוטק של ישראל. בפודקאסט, אני מערך את המנכ"לים, הדוקטורים, אנשי השיווק והביזנס, קרנות ההון והאקסלרטורים המובילים בארץ, במסע על מנת להבין איך תראה הצלחת העתידנית שלנו. והפעם, איי עמדי, מחברת אלפרד פודס, על מנת לדבר על יחסי ציבור, יח"צ. נענה על שאלות כמו, מתי כדאי לעשות יח"צ? באיזה שלב כדאי להתחיל? האם אפשר לעשות יחסי ציבור באופן עצמאי, ללא איש מרקטינג אין-האוס? למה זה אמור להיות בכלל חשוב לחברת סטארט-אפ לפתח את היח"צ שלהם? ואיך מגיעים לכתבים ואיך כדאי לפנות אליהם? ועוד הרבה שאלות מעניינות אחרות. תהנו. מילטק. אהלן, עדי, מה קורה?
היי, מעולה, מה העניינים?
מתרגשת להופיע הפודקאסט הכי נשמע בעולם?
לגמרי, איזה כיף להיות פה.
טוב, אז אני אשמח לשמוע עלייך, מה את עושה היום ולרגע שלך.
בכיף. טוב, אז היום אני מנהלת שיווק של חברת אלפרדס, חברה מדהימה בעולמות הפודטק. אני אספר עליה עוד רגע, אולי גם על הדרך שהגעתי אליה. לפני אלפרדס הייתי בעצם, היה לי משרד יחסי ציבור עצמאי, שעבדתי עם עסקים טבעוניים, כל מיני סוגים. גם חברות פודטק, גם מסעדות, גם יצרנים. וזה בעצם הרקע שלי, באתי מיחסי ציבור, לפני זה עבדתי במשרד יחסי ציבור, שדווקא לא נגע בהכרח בקולינריה, אלא בתרבות, פוליטיקה, עבדתי עם כל מיני לקוחות שכולנו מכירים, כל מיני תיקים מאוד מעניינים. וזהו, זה בעצם הסבה מקצועית שעשיתי. עשיתי הסבה מקצועית לשיווק מעולמות הסייבר. הייתי יועצת סייבר תקופה, וגלגלתי ליח"צ, ומשם לשיווק.
איך זה הגיע לפוטק אז?
אז זהו, אז בעצם שהתעסקתי במשרד יחסי ציבור שלי, אז הייתי בזירה מאוד מאוד מקומית, פה בארץ, עבדתי עם מסעדות בישראל, ו... באיזשהו שלב גיליתי שהעולם תוכן המדהים הזה קורה פה בארץ, והיה כמו סוד כמוס בשבילי, כי זה לא היה משהו שהתגלגל הרבה שנים שידעתי שקורה.
אוקיי, אז בוא נבאר את המילה בעצם, לבאר עם א', בוא נבאר את המילה יח"צ, מה זה בכלל אומר?
אוקיי. אז יח"צ, כמובן, יחסי ציבור, זה יחסים עם הציבור, זה public relations, זה נגזרת שמגיעה מתוך עולמות השיווק, ובעצם המטרה שלה היא להאיר אור חיובי על עסק, על בן אדם, על שירות, ואנחנו מדברים על אור חיובי, זה יכול להיות בניית מוניטין, זה יכול להיות כניסה לתודעה, זה יכול להיות כל דבר שבעצם מכניס אותנו לתוך המשבצת החיובית אצל קהל היעד שלנו. עכשיו, יש לזה כל מיני פרקטיקות ליח"צ. זה יכול להיות החל מאייטמים בתקשורת מסורתית, שזה בדרך כלל המיינסטרים שאנחנו מדברים על אייטם תקשורתי, אז בדרך כלל מדובר על תקשורת מסורתית, שזה טלוויזיה, רדיו, מגזינים אינטרנטיים, עיתון וכדומה. זה יכול להיות גם בסושיאל מדיה, גם לשם יח"צ נכנס. וזה יכול להיות גם אירועים, יח"צ יכול להיות גם ניהול משברים, זאת אומרת, גם שם צריך להאיר אור חיובי, אם קרה משהו וצריך רגע להבהיר אותו, לנקות משהו שקרה בדרך. אז זה, שם יחסי ציבור נכנסים.
אז למה בכלל לחברת מזון, פוטק, או סתם, בוא נגיד גם לכל חברת סטארט-אפ חשוב שיהיה יח"צ שהוא מפותח ומשלבים גם התחלתיים?
תראה, אני מאמינה שלכל אחד צריך להיות יח"צ. אני לא אומרת את זה כי אני אקס יחצנית, אלא כי אני חושבת שבסופו של דבר יש היום ריבוי של חברות, ריבוי של תכנים. אם אתה רוצה להיות מותג top of mind, ואתה רוצה שיזכרו אותך, כמו שהיום אם אנחנו רוצים לצורך העניין לאכול המבורגר טבעוני, ואנחנו מדברים עם מישהו שהוא לא מהעולמות שלנו, כנראה יגיד ביונד. נכון? גם אם זה לא בהכרח ביונד. Yeah. זה משהו שנכנס לך בתור, בפנימה לתוך התודעה. זה עבודה של יח"צ, זה עבודה של שיווק מאוד אפקטיבי שנכנס לך לתודעה. ואני חושבת שכל חברה צריכה יח"צ בשלב כזה או אחר, שזה מסר מאוד חשוב, דרך אגב, לדעת מתי אתה מכניס יחסי ציבור לעסק שלך, אבל אני כן בהחלט חושבת שכל אחד צריך להיעזר בשירות הזה, כי הוא מאוד 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 אפקטיבי.
ולמה דווקא חברות שעוסקות בתחום כל כך עדשני, כמו התחום שאנחנו מתעסקים בו, מוצרים שהעולם, בוא נגיד גם, אז לא רק העולם המסורתי, אף אחד לא מכיר, זה מוצרים שבעצם נכנסים למקום הכי רגשי שלנו, למזון, ובא איזה מישהו, איזה מדען משוגע, ואומר בוא ננסה אחרת, אז למה דווקא שם היחס הוא כל כך חשוב?
אמרת את מילת הקסם, יש הרבה פחדים וחסמים ברגע שזה מגיע למזון. זה המקום הכי רגיש שלנו, הכי תרבותי שלנו. אנחנו, שמדברים לנו על הצלחת, זה לא רק באמת אוכל. זה נוגע לנו בהמון המון רגשות ובהמון זיכרונות. ולכן אני חושבת שדווקא שם זה מפיג את החסמים האלה וגורם לנו לגשת לזה קצת יותר בקלות. אני חושבת שבכל התעשייה הזו של פודטק, אנחנו מציעים רעיונות מהפכניים, ויש פה מוחות באמת מבריקים פה במדינה הזאת ובכלל בעולם. אבל אנשים קצת מפחדים מזה, כי זה חדש, כי זה אחר, כי הם לא מכירים. ופה התפקיד של יחסי ציבור הוא דווקא להפיג את הפחד הזה, להראות משהו שהוא מאוד חיובי, שהוא טעים, שהוא אטרקטיבי, שהוא עושה טוב. אני יכולה להגיד לך שסיפור אישי, שבכניסה שלי לאלפרדס כיחצנית, הגעתי לשם, הבנתי את הפתרון, ואמרתי, טוב, אין לי איזשהו מספר גדול עדיין של גיוס שאני יכולה להשתמש בו, אבל זיהיתי משהו מדהים. זיהיתי גאון. רוני, באמת, אם יש משהו שאפשר להגיד עליו, זה שהוא יזם מדהים, והוא גאון, והוא עלה למשהו ש... יש בו צורך מטורף היום בעולם, שזה מוצרי פלנט-בייס שהם טעימים, שהם מרקם טוב וטעם טוב, ובלארג' סקייל, אוקיי?
נראה לי שאם כבר איכשהו הגענו לזה, אז הוא היה צפרי טיפה על אלפרדס פודס, על החברה שאתה עובד בה, ואז ניקש נחבר את זה.
אוקיי, אוקיי, סבבה. אז אלפרדס זו חברת B2B, שבעצם מציעה פלטפורמה לייצור מוצרי פלנט-בייס, באמצעות שכבות, ובעצם מתגברת על שלושה מהחסמים הכי גדולים שיש היום בעולמות הפלנט בייס, שזה טעם, טקסטורה ולארג' סקייל, ייצור במסות. אנחנו עושים את זה באמצעות, כמו שאמרתי, שכבות, ואנחנו יכולים לעשות כל מיני סוגים של מוצרים, החל מגבינה צהובה, נקניקים, חזה אוף, זה יכול להיות כל מיני סוגים של טקסטורות, אבל זה מבטיח טקסטורות מאוד מאוד טובות. עכשיו, איך זה נוגע בטעם ובטקסטורה? אז... הטכנולוגיה שלנו בעצם, שקוראים לה פלנט, שזה נורא מגניב בעיניי, זה השם שלה, מצליחה בעצם למסך טעמים באופן טבעי ולא בעזרת additives, ככה שאתה אוכל, אתה יכול לטעון אחוזים מאוד גדולים של חלבון צמחי בכל אחד ואחד מהמוצרים, מדברת איתך לצורך העניין 18% חלבון בנקניק צמחי, שזה דבר שהוא מהפכני, ולא להרגיש את הטעם לוואי. אז זה גם נותן טקסטורה מדהימה, כי יש אפקט לחלבון, ומצד שני גם טעם מאוד מאוד טוב, כי אין לך את הטעם המאוד דומיננטי של הפלנט פרוטין, שהוא מאוד דומיננטי.
ועכשיו בוא נחבר את זה
לסיפור.
לסיפור, רגע, למה דיברנו על זה? כי...
דיברנו על זה כי סיפרתי בעצם על הכניסה שלי כיחצנית לאלפרדס, וזיהיתי את רוני, ואת הדבר המדהים הזה שקורה שם, שמאוד נוגע לכל העולמות תוכן שלי בתור עדי, sustainability, מוצרים שהם גם טעימים, כי אני מאוד אוהבת אוכל טעים, אני לא מסוגלת להתפשר על משהו שהוא לא טעים, וזה המסר של אלפרדס, no compromise. אז הכל היה לי נורא מסודר טוב, אבל אמרתי לעצמי, רגע, אני לא הולכת עם זה לתקשורת טקית, אני הולכת עם זה לאוכל. כי אנחנו מדברים על טעם טוב, אני רוצה לתת לציבור משהו שהם לא יפחדו ממנו. אז לקחתי את ההירו, שזה רוני, ולקחתי את הסיפור המדהים הזה של סוף סוף משהו שהוא אשכרה טעים, שגם אם אתה עדיין אוכל בשר, אתה עדיין אוכל גבינה, אתה יכול לבחור בזה מדי פעם, אם בא לך משהו פלנט בייס, בא לך כזה ארוחה כזאת, איזי היום, בלי עכשיו קובד של זה... וזה היה מושלם. הצעתי את זה לוויינט אוכל, שזה בשבילם היה בזמנו לא משהו שהוא ברגיל לקחת חברת פודטק ולדבר עליה. ורוני נתן שם את הפתרון שלו באמת בצורה שהיא מאוד מתחברת לעולם המזון. למשהו שהוא delicious, לא למשהו שהוא עכשיו טק. כן, יש טכנולוגיה מדהימה, אבל הבן אדם שיוכל את זה, זה לא מעניין אותו איך עשינו את זה. לא מעניין אותו אם זה נעשה בפרמנטציה, לא 3D, לא מעניין. מה שמעניין זה אם זה טעים. והמוצר? טעים, וזה נורא התאים לוויינט אוכל. זה היה אייטם קולינרי, כתבת עומק, ורוני נתן את זה.
אז מאיזה שלב בכלל זה צריך להתחיל לעניין חברות סטארט-אפ? משלבים שהם מוקדמים, שחברה מגייסת דבר פרסיד, היא צריכה להתחיל לדבר על הפתרון, על הבעיה, על איך בעצם מאיזה שלב זה בכלל צריך לעניין את המנכ״ל שיושב, והיום עדיין אין תחתיו איזה איש מרקטינג כמוך שמפתח את זה?
תראה, קודם כל, אם יש משהו מאוד שווה לדבר עליו, אז אני חושבת שווה לעשות נקודות ולהבין. אם יש גיוס גדול, מספרים זה תמיד עובד, אוקיי? אם יש מספר גדול, זה עובד, זה מגניב, זה מעניין, איזשהו שיתוף פעולה סופר מעניין, גם בשלבים התחלתיים יכולים להיות שיתופי פעולה סופר מגניבים, ששווה לדבר עליהם. לא צריך לדעתי to push it. זאת אומרת, לפעמים יש קטע כזה ש... אנשים משלמים ריטיינר למשרד יחסי ציבור ורוצים כמה שיותר ולפעמים אין מה לתת וזה בסדר. אנחנו לא רוצים לייצר פתיג בעולם התקשורתי. אנחנו רוצים שזה יהיה באמת מעניין, שידברו עלינו כשזה רלוונטי, שזה ישרת אותנו בהמשך. המשפט הזה שאומרים אין דבר כזה פרסום רע, הוא כבר לא נכון בעידן שלנו. יש דבר כזה פרסום רע. אז צריך לדעת מאוד איך לכוון את הזמנים שלך. אם עדיין אין משהו גדול לדבר עליו, הכל טוב, שווה לחכות עד שיהיה. וכשיהיה, אפשר גם לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה עם משרד.
אז אם יש לך משהו טוב לדבר עליו, תמצא את האסטרטגיה הנכונה ואז תעשה את זה, ואם לא, אז זה יכול להמתין. האם אפשר לעשות, אז אני עכשיו חברה בתחילת דרכה שיש לי על מה לדבר, אז השאלה איך אני עושה את זה בלי איש מרקטינג אין האוס, שאני כרגע לא יכול לגייס... את הבן אדם הזה, אז איך אפשר, האם אפשר לעשות את זה באופן עצמאי? ואת מדברת על האסטרטגיה, אז בעצם מנכ״ל, טכנולוג, לא בטוח שיודע איך לבנות את זה נכון, אז האם לדעתך אפשר לעשות את זה באופן עצמאי?
בטח. אם יש ביג ניוז ומשהו שאתם מרגישים שהוא ממש שווה לדבר עליו, אז אפשר לגמרי לעשות את זה לבד. קודם כל להוציא את התמצית של התוכן ולהבין מה מעניין בזה ולהתחיל לבנות איזושהי הודעה. אוקיי? הודעה לתקשורת, אני תמיד אוהבת, כמו שלימדו אותי בבית ספר לשיווק, איך לעשות את זה. אז קודם כל כותרת, הדבר הכי מעניין צריך להיות בכותרת, והיא צריכה להיות סופר תמציתית וכזאת שאתם הייתם מקליקים עליה. אוקיי? ממליצה מאוד להימנע מ... מדהים, הכי טוב שיש, בלי כל מיני תיאורים מדהימים, כי צריך להיות צנועים בתקשורת, כל אחד חושב שהמוצר שלו מדהים, וזה טוב, אני בעד, אבל אל תשכחו שהכתבים האלה מקבלים עשרות פניות כאלה ביום, והם צריכים לסנן. אז באמת, לקחת את התמצית ולשמור עליה נקייה וכמה שיותר פשוטה. אחרי זה כותבים איזושהי כותרת משנה, שקצת טיפה יותר מרחיבה את הכותרת ונותנת עוד כמה פרטים מעניינים, ולשמור על הודעה לתקשורת סופר פשוטה עם חמשת הממים, מה, מתי, מקום, מי ומדוע, מה קרה בכל הסיטואציה הזאת, מי לקח חלק, איפה זה מתקיים, כל הדברים האלה, חמשת הממים, לזכור את זה. בסוף לחתום במי אתם, מה אתם, ממש מה הפתרון בקטנה או שם של יזם, ולסגור את זה. עכשיו, איך מגיעים לכתבים? יש כל מיני דרכים לעשות את זה. בישראל, ברוב אתרי התוכן אפשר להשיג את המיילים של הכתבים ממש באתר. יש צור קשר, או שאפילו אם אנחנו מזיזים את האכבר על השם של העיתונאי, לפעמים זה צץ בכל מיני אתרי תקשורת. אני מאוד מוליצה להימנע מלהגיע אליהם באופן אישי, אם אין קשר אישי מקדים. וואטסאפים, טלפונים וזה. אני חושבת שעדיף להתחיל באופן התחלתי במייל. זה עדיף. ולשמור על נימוס, זה ממש חשוב. כשאני אומרת נימוס, אז אני מתכוונת גם לדעת מתי לעשות פולו-אפ, לדעת לקבל לא באהבה. קשרים בתחום התקשורת, זה דבר שהוא סופר סופר חשוב. אתם תמיד תרצו שהכתבים יהיו בצד שלכם, ותמיד שיש אייטם אחד טוב, אז הם ירצו להמשיך איתכם בהמשך, או יזכרו איתכם בהמשך, אז לשמור על קשרים טובים. בחול, זה קצת שונה. המתודה היא טיפה אחרת. גם אפשר להשיג את זה דרך צור קשר או דברים כאלה או מיילים, אבל הייתי מתחילה עם איזושהי שיחת היכרות מקדימה לפני, ואם אין לכם את הקשר הזה עם העיתונאי מראש, אז אולי באמת עדיף לפנות במקרה הזה למשרד יח"צ. אני חושבת שזה שווה את ההשקעה. דבר אחד חשוב אחרון ברמת הטיפים לאיך לעשות את זה לבד. משרד יח"צ כנראה יוכל להוביל את... לא, רגע, אני רוצה להתחיל את המשפט הזה מההתחלה, בסדר? יכול להיות שגם משרד יח"צ לא יוביל אתכם לתוצאות שאתם רוצים. לפעמים יש יש לכם הודעה מדהימה, ובאותו שבוע או באותו יום קורה משהו אחר בעולם שמושך את מלוא תשומת הלב. אז זה לא בהכרח קשור אליכם, זה לא בהכרח קשור למשרד יח"צ, זה פשוט לא הסתייע, וזה בסדר, אפשר להמשיך הלאה. וכמובן, לכבד את עיקרון הראשוניות והבלעדיות. אם נתתם למישהו ראשוניות, אז תנו לו לפרסם קודם, אל תתנו למישהו אחר, וכך גם עם בלעדיות. אם נתתם למישהו אחד את האייטם, אז, זה שלו.
אולי דרך סיפור שלך נלמד איך לעשות זה נכון. תני לנו איזו דוגמה לאייטם שרצית שפרסמתם אלפרדס, נגיד סיפרת על וויינט, אז אולי נדבר מההתחלה איך... איך בנית את ההודעה ואיך איך זה, איך זה קרה, ככה אם בא לך לשתף כמובן.
בטח. אז כמו שאמרתי, אני זיהיתי אצל אלפרדס ואצל רוני פשן מאוד גדול לקולינריה שהיא טעימה, ש-everyday food, אבל מאוד מאוד מתבסס על טעם ועל מרקם, שזה בעצם כל המהות של החברה הזאת, להחזיר את הטעים לפלנט בייס. וברגע שהבנתי את זה, אז הבנתי שזו חייבת להיות כתבת עומק, והיא חייבת לדבר על, היא חייבת להיות במדור אוכל. כי זה משהו שהוא אחר לגמרי מעיתונות שהיא טקית, היא הרבה יותר טכנית, היא הרבה יותר מחפשת את המספרים ואת הגיוסים ואת הדברים האלה. אז פניתי קודם כל לעורכת של העיתון, ולא דיברתי איתה בכלל על הטכנולוגיה. זאת אומרת, כתבתי הודעה לתקשורת שמדברת על אוכל טעים חדש של העולם החדש. סיפרתי ממש בכמה מילים על הרקע של רוני, שהוא בא מבית ארגנטינאי, שבנה חברה ממש בהשראה משפחתית, על הרקע של סבא שלו הקצב בארגנטינה, שהוא רוצה לבנות עולם טוב יותר. הלכתי למקום מאוד מאוד רגשי, שמאוד מתקשר לאוכל. שאתה חושב עכשיו על כתבת אוכל, אז אתה אוטומטית מתחיל להרגיש משהו בבלוטות הטעם שלך, וזה בדיוק מה שרציתי להביא. אז משם בנינו את ה-back and forth הזה, אני והעורכת של וויינט אוכל, שבאמת מאוד הסתקרנה מהדבר הזה. משם היא הביאה אותי לתקשורת עם אחת מהעיתונאיות שלה, שהגיעה אלינו. הכנתי את רוני מראש, קודם כל הוא יודע להתראיין מאוד טוב, זה משהו שהוא לא מובן מאליו, יש אנשים שצריך מאוד להכין אותם. אז אם אתה מנהל שיווק שלא הכין מראש לרעיונות, שווה להיכנס ליוטיוב לראות איך לעשות את זה. אם זה דיוק המסרים, לכתוב נקודות על הדף, לא לשמור דברים לאוף רקורד, כי יש דברים שאומרים אוף רקורד ולצערים כן מתפרסמים. לדעת בדיוק איך אנחנו רוצים להוציא את הכתבה הזאת, ולא להגיד שום דבר שאנחנו לא עומדים מאחוריו, או לא רוצים שיצא החוצה, כי אין לדעת. ברגע שהכוח עובר לעיתונאי, זהו, זה שלא, העברנו את זה הלאה. אז לגמרי לעשות מסרים, ישבתי עם רוני וזהו, משם זה פשוט היה, הם התחברו ברמה אישית מאוד מאוד טוב, והאייטם יצא אחרי הרבה מאוד זמן, היא עבדה עליה המון זמן, וזה היה בדיוק בטיימינג המושלם, וזו הייתה כתבה מדהימה.
אני חוזר קצת אחורה, אז את אמרת על, דיברת על ההכנה של המרואיין, אז במקום לשלוח אותם ליוטיוב, בוא ניתן להם, ניתן טיפים למאזינים, איך מכינים מרואיין לרעיון.
אוקיי. אז קודם כל צריכים להבין מה אנחנו הצענו לעיתונאי, או לעורך. לדבר הזה יש תשובה. זאת אומרת, אם יש עכשיו שיתוף פעולה מדהים עם איזושהי, לא יודעת, חברת מזון מדהימה, או איזשהו מיזוג, אז אנחנו רוצים לגעת בנושא הזה, אנחנו לא רוצים לגעת בשום דבר אחר. אז לדעת ממש לענות על הדברים שאנחנו מכוונים אליהם. מעבר לזה, לדעת מה אנחנו לא אומרים, לעשות don'ts, יש את ה-do's ויש את ה-don'ts, אז גם על מה אנחנו לא מדברים, דברים שאנחנו מבחינה חוקתית עם חוזים לא אמורים להגיד, לא אמורים להוציא החוצה, לוודא, אפילו אם צריך לוודא עם המשרד עורכי דין שאתם עובדים איתו, אנחנו יכולים להוציא את זה החוצה, אנחנו לא יכולים להוציא את זה החוצה. אם זה תלוי שיתוף פעולה עם עוד בן אדם אחר, עם עוד חברה אחרת, אז כמובן שלידע אותם בזה, שלא יופתעו לראות את השם שלהם מקושר אליכם בחוץ. יש הרבה חיסיון בעולמות שלנו, אז צריך לדעת גם איפה, מה הגבולות שלנו. מעבר לזה, אני מאוד ממליצה לדעת, לתת את המסר המאוד מאוד תמציתי של מה אנחנו עושים ואיזה פתרון אנחנו מביאים לעולם. כי לפעמים מרוב שיש לנו חדשנות וטוב ודברים לספר וזה, אנחנו נותנים מלא 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 מסרים, ובסוף לא לגמרי הבנו מה, מה אנחנו עושים, וזה לגיטימי, אבל צריך לדייק, לעשות על זה גם חזרות, אם צריך. אני תמיד עושה חזרות, גם לפה אני עשיתי חזרות דרך אגב. עושים חזרות לפני שנותנים תשובה בכל רם. אז זה עיקרי הדברים, מה לא לעשות, מה אנחנו אומרים, איך אנחנו מדייקים את המסר שלנו, לענות על התשובה ש, או על הנושא, שלשמו התכנסנו, ולא סתם ללכת סחור סחור. וגם אולי בסוף הרעיון, אם זה רעיון, זה לא תמיד זה רעיון, לפעמים זה פשוט אייטם, לפעמים זה זה, אז לדעת איך אתה משמר את הקשר עם העיתונאי אחר כך, מתי זה יתפרסם, כדי שזה לא יהפוך להיות אחרי זה איזשהו נדנוד, אז לשאול מה הצפי, אם יש עוד משהו שאתם צריכים מאיתנו, לדעת שלספק תמונות טובות. תמונות זה משהו שהוא חלק אינטגרלי מכתבה, אפילו אם זה כתבת טלוויזיה, הרבה פעמים מבקשים תמונות. אז שיהיה לכם תמונות טובות, שייצגו את המוצר שלכם היטב, משהו שהוא פוד אפילי, או אם זה, לא יודעת, להראות את המעבדות שלכם, שזה יראה נייס, ושזה לא יהיה חצי כוח, שלא יהיה שום דבר שאתם מתחרטים עליו, בקיצור. כי חשוב לומר את זה. היום, אמרתי מקודם, אין דבר, שהמשפט שאני לא מסכימה איתו, זה אין דבר כזה פרסום רע. אז זה היה יכול להיות מתאים בימים שהאינטרנט היה פחות קורה. אבל האינטרנט היום קורה, והכל היום מתועד. וברגע שאנחנו מעלים כתבה שלנו ללינקדאין, היא נשארת בלינקדאין, ואם אנחנו, הכתבה שלנו היא מגזין אינטרנטי, אז היא באינטרנט, ואם עכשיו מישהו מחפש אתכם, לצורך העניין אתם לקראת סבב גיוס, ואתם במיליון ואחת פגישות, ומגגלים את השם שלכם, ורואים אתכם, ומשהו שם טיפה אוף, אז זה בסה. זה לא דבר שהוא בלתי הפיך, אבל כן, כן חשוב לעשות את המקסימום כדי שתעמדו מאחורי זה.
לדעתך, יש חברות ואנשי שיווק שטיפה יותר מדי דוחפים ליחץ של החברה, האם זה יכול לפגוע גם יחץ?
כן, יחץ יכול לפגוע ברגע שמתישים את הקוראים. אני חושבת שאם יש יותר מדי אייטמים של חברה מסוימת שחוזרת על המסרים שלה, over and over, באיזשהו שלב זה מאבד מההתרגשות, וגם אני לא בטוחה כמה זה משרת את המטרה. שיש משהו גדול, שוב, לכו על זה. זה חשוב, זה טוב, זה אחלה לאתר שלכם, לכל הקידום הכללי של החברה, אבל באופן כללי, אם זה סתם, יש ריטיינר שאנחנו רוצים להוציא את המקסימום ממנו, נקרא לזה, אז לפעמים עדיף לחכות, ולא בכוח. אני חייבת להגיד שהרבה פעמים יש אייטם אחד טוב שיוצא, וכלי תקשורת אחרים רואים אותו, והם פשוט שואבים את זה ממנו, זאת אומרת, זה מתלקח לבד, וזה עובד, כאילו, אם זה זה, זה זה. אבל אני הייתי נמנעת מטופושית על אותו נושא כל הזמן, הייתי מגוונת מאוד באסטרטגיה שלי. אם אני יודעת שיש לי כמה דברים טובים לאורך השנה לספר, אז אפילו לא חייב, זאת אומרת, לא יודעת, היה לכם גיוס מדהים, ויש לכם עוד משהו מדהים שאתם רוצים לספר עליו, אז לרווח, חד משמעית לרווח, זה לא חייב להיות באותו רגע. אפשר גם לקחת איזה פאוזה קטנה, נשימה, ואז לחזור עוד פעם שיהיה לכם עוד באז. זה תמיד טוב מאשר להצטופף יחד, כי אז גם אם זה שני דברים גדולים, תחת אותה מטריה של חודש או חודשיים, זה כאילו, זה כמעט. עדיף לדעתי לעשות ריווח בין הדברים. וגם כן, יש יחץ שהוא יכול להיות לא טוב, רעיון שהוא לא מסתדר טוב, אם אנחנו הוצאנו משהו שאנחנו לא היינו אמורים להוציא, או שלא רצינו להוציא, או שאנחנו נאלצים לבקש מהעיתונאי להוריד את זה, זה דברים שעדיף להימנע מהם בכל תוקף. להיות סגורים, הרמטית, שאפשר להוציא את זה, זה טוב להוציא את זה, זה תואם את המטרות שלנו, וזה משרת אותנו בהמשך.
התחום שלנו עדיין מתפתח, ואנחנו תעשייה בהתפתחות, ואין לנו עדיין הוכחת התכנות. השאלה זה, האם זה יכול לפגוע באמון של הציבור בתעשייה שלנו? ואיך לא גורמים לאיבוד של האמון הזה?
וואי, זו שאלה ממש טובה. תראה, אנחנו באמת עוסקים במשהו שהוא עתידני, ואין לדעת איך זה יתאפס בסוף. אנחנו, אני חושב שכל החברות עובדות פה במרץ אפילו באומץ, אני אגיד, כדי להגיע למקום הטוב הזה שהן רוצות להגיע, ובאמת לשנות את העולם למקום חיובי, בכל מיני תחומים. המטרה היא באמת להאיר אור חיובי. אנחנו לא יכולים לדעת איך הצרכנים יקבלו את זה, אבל ככל שמדברים על זה יותר ויותר, וככל שזה יותר על סדר היום, וזה נאמר בטון שהוא חיובי, אז זה נהדר. אני כן רואה שיש עכשיו איזושהי מגמה, דווקא יותר בסושיאל ופחות בתקשורת המסורתית, של אנשים שמפחדים מאוד מפלנט בייס. אני לא יודעת מי מניע את זה, אם זה בא מאנשים או מחברות, אין לי מושג. אבל זה דבר שהוא נוכח, של אנשים שמפחדים ממעובד, וזה, אנחנו אלה שצריכים להוציא את המסרים, בצורה המטיבה ביותר, כדי שאנשים לא יפחדו מזה ויתנו אמון במה שאנחנו מציעים להם. כי בסוף, כולנו יודעים את זה, יש עלינו כל כך הרבה רגולציות, ובוחנים אותנו מכל כך הרבה מקומות, ואם זה הגיע לשוק וזה הגיע לפה של הצרכנים, אז כנראה שזה טוב להם לאכול, שזה בסדר, וזה יוביל אותנו בסוף ואותם למקום טוב יותר. זאת אומרת, זאת המטרה, אני חושבת.
ככה, בוא נגיד לקראת סיום, אני אוהב תמיד לשאול בן אדם שאני מדבר איתו, מה היית רוצה שאני אקח מהשיחה הזאת על החיים, כי תכלס מישהו שמאזין לפרק חצי שעה עכשיו הוא לא יזכור הכל, אז בואי תן לנו, לא יודע, את עשרת הדיברות שלך, מה היית רוצה שהיזם שכרגע מאזין לפרק, מה הוא ייקח מהשיחה שלנו?
קודם כל, אני מעריכה אותך יזם. על זה שקמת ועשית דבר כל כך אמיץ, אז אני חושבת שכדי לשמר את הדבר הטוב הזה, כי אני חושבת שכולנו פה למען עשייה מאוד חיובית, אז לדעת לזקק את הטוב שבחברה, לדעת מתחילת הדרך, ממש. אני יודעת שגם מסרים משתנים עם הזמן. כאילו, לפעמים אתה מקים חברה, אתה חושב שזה המיין תינג שלך, ואז אחרי חצי שנה, או אפילו אחרי חודש, אתה יכול להבין שכאילו, וואי, יש לי משהו אחר בכלל בידיים, ואני עושה עם אותה טכנולוגית אותו דבר, טרנזישן בכלל למשהו אחר, והמסר שלי לגמרי משתנה. אז לעשות עבודת מסרים, להטמיע אותה פנים חברה, זאת אומרת, גם שהחבר'ה שעובדים איתך ידעו, כי כל אחד בשגריר, כל אחד בחברה הוא שגריר, אם מדבר על זה בכנס, או אפילו עם הבני משפחה שלו, הוא כבר מדברר את החברה. אז לדעת לעשות עבודת מסרים טובה אין-האוס, להבין, אם יש תוכנית עסקית כבר, ולהבין איך אנחנו עושים אותה, אז מתי שיווק נכנס, ולפי המיילסטונס השיווקיים, לדעת מתי אנחנו רוצים לעשות יחץ. משם לקבל את ההחלטה אם אנחנו עושים את זה לבד או אנחנו לוקחים משרד. המלצה שלי לחול לקחת משרד, אבל זה ממש רק טיפ שלי, כי באמת שזה עולם שונה קצת מהעבודה בישראל. אז לקבל את ההחלטה הזו, לשמור את כל האייטמים, שיהיה לכם סדר כרונולוגי של האייטמים, ממליצה מאוד לשים את זה באתר, לא להתבייש, תהיו צנועים, אבל גם במידה, כאילו אפשר לעוף על עצמכם שזה מגיע, מגיע, להעלות את זה בלינקדאין, לשתף, לבקש מאנשים לשתף, תשלחו את זה בקבוצות של האקוסיסטם, למה לא? כאילו, באמת, אנשים מאוד שמחים פה בשמחתם של חברות אחרות, וזה מה שמדהים בקהילה הזאת הישראלית, אז באמת, תשתפו איתנו, אנחנו נשמח כולנו בשמחתכם. יחץ, חשוב מאוד. אמצעי שיווקי מאוד 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 יעיל. מאוד נכנס לתודעה ועושה קסמים.
תודי, תודה רבה על זה שבאת, שנתת מהידע שלך, מהזמן שלך. אני משאיר את הלינק שלך למטה פה, למי שרוצה, לשיתופי פעולה, לכל דבר כזה או אחר, לינק ללינקדאין שלך.
ללינקדאין שלי, כן. אני אמנם, אני חייבת להגיד דיסקליימר, אני כבר לא יחצנית, אני עובדת באלפרדס לגמרי, יש יחצנים מדהימים out there, אז תחפשו אותם, נפלאים. תעשו יחץ.